העניין של התקשרות לרבי, קודם כל, זה מתחיל ממצווה מהתורה, כידוע. אחת מתייג מצוות. זה לא רק הנהגה חסידית, עניין שהוא דבר שמאוד נעלה, שמגדיר את עיקר החסידות. קודם כל, זה אחת מתייג מצוות. איפה נמצאת המצווה הזאת? אז המצווה הזאת נמצאת בהלכות דעות, בפרק ו, והלכה ב, הרמב״ם אומר כך, מצוות עשה להידבק בחכמים ובתלמידיהם, כדי ללמוד ממעשיהם, כעניין שנאמר, ובו תדבק. יהודי צריך להידבק בקדוש ברוך הוא, בו תדבק, אומרת התורה, חכמים למדו על הפסוק בו תדבק וכי אפשר להידבק בשכינה, אלא ידבק בחכמים ותלמידיהם. זה הלשון הרמב"ם מפשיר, אני קורא בפנים, וכי אפשר לאדם להידבק בשכינה, אתה יכול להידבק בקדוש ברוך הוא, אלא כך אמרו חכמים בפירוש מצווה זו, ידבק בחכמים ותלמידיהם. ויש לזה, למצווה הזאת, השלכה מעשית מאוד פשוטה, לפיכך צריך אדם להשתדל לישא בתלמיד חכם ויסידותו לתלמיד חכם, לאכול ולשתות עם תלמידי חכמים, לעשות פרקמטיה, חורה לתלמיד חכם, ולהתחבר להם בכל מיני חיבור שנאמר ולדבקה בו. וכן ציוו חכמים ואמרו, הווה מתאבק באפר רגליהם ושותה בצמאי דבריהם. אז יש לנו כאן איך שהרמב"ם מסביר את המצווה הזאת, קודם כל זה מצווה מהתורה, להידבק בשכינה, בו תדבק, ואיך מבטאים את המצווה הזו בפועל, משתדלים ליצור קשר עם התלמיד חכם, רק לעשות מצוות סחורה, להידבק באפר רגלה וכו'. זה המצווה מהתורה, להידבק בחכמים ותלמידיהם. למצווה הזאת יש הקדמה מאוד מעניינת של הרמב"ם, שאיתה אנחנו רצינו להתחיל ושנוכל להבין יותר טוב את המצווה הזאת. את העניין הזה. הרי הרמב״ם בדרך כלל לא נותן טעמים למצוות. מדי פעם הוא מזכיר טעם של מצווה. הלכות דעות שיש בהלכות דעות גם בהתחלה שלו, שהוא מדבר על המצווה והלכת בדרכיו, הוא נותן איזה מין הקדמה שיותר לא טעם כל כך, זה נותן הקדמה מציאותית, הוא מתחיל, דעות הרבה יש לכל אחד ואחד מבני אדם, וזו משונה מזו וכו', הוא מתאר איך לכל אחד יש דעה, זה קמצן, זה פזרן, וככה כל אחד והמידה שלו, ואז באה המצווה. מה המצווה? המצווה היא, זה במצווים אנו ללכת בדרכים הבינוניים, בדרך האמצעית. אז יש כאן איזה מין הקדמה למצווה ללכת בדרכיו, שהיא תיאור מציאות. המצווה של מצוות עשה להידבק בחכמים תלמידיהם, הרמב״ם מתחיל אותה בתיאור אנושי, תיאור נפשי, בטבע בני אדם, ואחרי שהוא מתאר את הטבע האנושי, הוא מתייחס למצווה הזאת. איך זה מתחיל? דרך בריאתו של אדם, להיות נמשך בדעותיו ובמעשיו, אחר רעיו וחבריו, נוהג כמנהג אנשי מדידתו. זאת אומרת, אומר הרמב״ם, קודם כל, מה הוא אומר? הוא דבר מאוד פשוט. קדוש ברוך הוא ברא את הבן אדם, דרך בריאתו של אדם, הוא ברא את הבן אדם, שהדעות שלו, איך שהוא חושב, מה זה דעות? דעות זה המידות שלו, כמו שהרמב״ם מדבר, בלכות דעות, הדעות שלו, וממילא המעשים, הוא נמשך, להיות נמשך בדעותיו ובמעשיו, אחר רעיו וחבריו, ונוהג כאנשי מדינתו. זאת אומרת, יש משהו פיסי, שהקדוש ברוך הוא ברא את הבן אדם, שהוא מושפע בדעותיו ובמעשיו מהסביבה שלו, חבריו, אנשי מדינתו. אומר הרמב״ם, לפני שמדביא את המצווה, לפיכך צריך האדם להתחבר לצדיקים ולשב אצל חכמים תמיד כדי שילמוד עם מעשיהם. כיוון שזה הטבע, אז אומר הרמב״ם, לכאורה הוראה שהיא לא מופיעת פה כגדר של מצווה. זה משהו קודם כל מאוד מאוד הגיוני. אחר כך עובר מצווה להידבק. המצווה מתחילה, מצווה תעשה, זה בהלכה ב'. בהקדמה אומר פה הרמב״ם, כיוון שהאדם מושפע מהדעות של הסובבים אותו, אז צריך האדם, לא מצווה, צריך האדם, זה מאוד הגיוני, להתחבר לצדיקים, לשב אצל החכמים, שילמד ממעשיהם, והתרחק מן הרשעים ההולכים בחושך, כדי שלא ילמוד ממעשיהם, והוא ששלמה אומר, מה המקור לעניין הזה? הולך את חכמים יחכם, ורואה כסילים ירוע. זאת אומרת, מביא לנו פסוק, שהוא לא מצווה, אלא תיאור מציאות. יש אחד שהולך עם החכם, הולך אצל חכמים, הוא לא לומד מהחכם, הוא הולך עם החכם, רק הולך איתו, הולך את חכמים, יחכם, הוא נהיה חכם. רואה כסילים, הוא מנהיג של הכסילים, רואה מלשון בעין כמובן, לא רואה באלף. רואה מנהיג של הכסילים, אז הוא נהיה, אז יכולה להיות רואה של הכסילים, כנראה היה חכם. עם הכסילים, הטיפשים, לקחו אותו כראש שלהם, הרואה שלהם, כן, היועץ שלהם, אבל הרואה כסילים ירוע, הוא נהיה רע. וממשיך וביא הרמב״ם, ואומר אשרי האיש. וכן, אם היה במדינה, עכשיו ממשיך רמב״ם את ההנהגה הזאת, אם היה במדינה שמנהגותיה רעים, ואין אנשיה הולכים בדרך טובים, דרך ישרה, ילך למקום שאנשיה הצדיקים ונוהגים בדרך טובים. מה אומר פה הרמב״ם? אתה נמצא במדינה ששם האנשים הם לא בדיוק כמו שצריך, אין אנשיה הולכים בדרך ישרה, אז מה הוא צריך לעשות? צריך ילך למקום שילך לסביבה טובה, למדינה שאנשיה הצדיקים ונוהגים בדרך טובים. אם היו כל המדינות שהיו יודעם ושומעם שמועתן נוהגים בדרך לא טובה כמו זמננו, זמננו של הרמב״ם, אז כל המדינות נוהגים בדרך לא טובה, או שאינו יכול ללכת למדינה שמן הגדה הטובים מפני הגייסות או מפני החולי, ישב לבדו יחידי. עניין שנאמר ישב בדד וידו, תתנתק מהסביבה, ישב לבד. אם המדינה היא לא טובה ואין לך מדינה אחרת ללכת, יושב לבד. ואם היו הרעים והחטאים שהם מניחים אותו לשב במדינה, אלא אם כן יתערב עמהם ונוהג כמנהגם הרע, יצא למערות ולחווכים ולמדברות, ואל ינהיג עצמו בדרך חטאים, שנאמר מי יתנני במדבר בלא נורחים. אתה לא מסוגל, לא תנים לך, לך למדבר. נתנני במדבר מלא נוחים. ההלכה הזאת שאיתה הרמב״ם מתחיל, היא לא הלכה. זאת אומרת, מסתכלים פה במקורות, אין איזה מקור. נתן איזה מקור, הרמב״ם מביא פסוקים, אבל זה לא אחד מתייג מצוות או לימוד בגמרא. זה פשוט תיאור אנושי. דרך האדם להיות מושפע, הוא נברא, שהוא מושפע מסביבתו, אומר הרמב״ם, ממילא ההיגיון אומר, תיקח סביבה טובה, תקבל השפעות טובות. תהיה בסביבה רעה, אתה תהיה הולך את חכמים, יחכם, רואה כסילים, ירוע. אחרי ההקדמה הזאת, הוא מביא את המצוות עשה להידבק בחכמים ותלמידיהם. אם אנחנו יכולים לנסות קצת להתבונן לפי הסדר של הרמב״ם, לפי מה שהרמב״ם כאן אומר, אז ודאי זה מלמד אותנו שהמצווה להידבק עם החכמים ותלמידיהם זה ביטוי של משהו הכי בסיסי בטבע האנושי. כי בטבע האנושי הסביבה משפיעה עליך. אז ממילא, כאילו הרמב"ם מקדים את זה כהקדמה למצוות עשה, הסביבה משפיעה עליך, אז ממילא אתה צריך, הקדוש ברוך הוא גם מצווה אותך, תסתמד לסביבה טובה. בניגוד לסביבה רעה שמשפיעה עליך לרע. אז יש לנו כאן משהו מאוד בסיסי ומאוד אנושי בדבר הזה. עד כמה הסביבה משפיעה, האם היא משפיעה למקום הגיוני בלבד, או למקום לא הגיוני, בתוך האדם, טוב, שמעתי, התווכחתי אותו, קיבלתי את ההשפעה או לא קיבלתי את ההשפעה. ראיתי אותו, אני לא מסכים איתו, זה לא משפיע עליי. זה לא ככה. סביבה, שהרמב"ם אומר דרך בריאתו של האדם, שמשפיעה, ההשפעה היא לא השפעה רק הגיונית שאתה יכול לברור אותה. זה השפעה מהותית, שגם אתה לא יכול לראות. מה שאתה ניסה מול סביבה לא טובה, זה משפיע עליך רע. אתה ניסה מול סביבה טובה, זה משפיע עליך טוב מצד עצם המהות. שהרמב״ם בהלכות תשובה, בטח זוכרים את זה, רמב"ם מונה בפרק רביעי בהלכות תשובה מה מפריע לאדם לעשות תשובה, מה מקשה עליו לעשות תשובה. הוא מונה שמה את הדברים, עומר הכתבי השוב, ויש דברים שמאוד קשים שחזקתו של אדם לא לחזור בהם. ואחר כך אומר הרמב"ם דבר מאוד מעניין, הוא אומר כך: מהם, זה הדבר האחרון שהוא מונה פה בהלכה ה' בהלכות תשובה בפרק ד', ומהם חמישה דברים שהעושה אותם יימשך אחריהם תמיד וקשים הם לפרוש מהם. יש חמישה דברים שמעכבים תשובה, שמי שעושה אותם אז הם מאוד מאוד קשים, זאת אומרת יימשך אחריהם תמיד וקשים הם לפרוש. אנחנו יודעים שיש דברים שיותר קל להשתחרר מהם, יש דברים שהם מוגדרים כאן, שאדם נמשך להם ומאוד קשה לפרוש מהם. מה הם? אולי לפני המים, אומר הרמב״ם, לכן מה צריך להיות? לפיכך צריך האדם להיזהר מהם, שמה ידבק בהם, בדברים האלה, וכולם דעות רעות עד מאוד. הדברים האלה, שדברים קשים לצאת מהם, הם דעות רעות עד מאוד. מה הם? ואלו הם. רכילות ולשון הרע. אדם שיתרגל לדבר רע על אחרים, מאוד קשה להשתחרר מזה, זה דערד מאוד, קשה לעזוב את זה. בעל חמה, אדם שהוא כעסן. בעל מחשבה רע, מה זה בעל מחשבה רע? אדם חושב רע על אחרים. ככה המפרשים שלנו, המפרשים, אבל יש לו תמיד מחשבות שליליות, רוצים לעשות לי רע, רוצים זה. בעל מחשבה, הוא חושב רע על אחרים, זה נקרא בעל מחשבה רע, מאוד קשה להשתחרר מזה. והדבר האחרון ששייך לענייננו, המתחבר לרשע. מתחבר לרשע, אומר הרמב"ם, זה דבר קשה מאוד, דעה רעה עד מאוד, וקשה מאוד לפרוש ממנו. למה? אתה מתחבר לרשע, אתה עזוב אותו. עזוב אותו. מה? ואז מסביר הרמב"ם, מסביר שום, מאוד מאוד נפשי. אומר הרמב"ם כך, מפני, מה הבעיה במתחבר לרשע? מפני שהוא לומד ממעשיו והם נרשמים בליבו. אתה לומד את הקוראן, אתה רואה את מה שהוא עושה, אתה לומד ממנו, אבל יש עוד משהו. מעשיו, לשון מאוד מעניינת, מעשיו של הרשע נרשמים בלב שלך. נרשמים בלב, איזה לשון זאת? מה מושפע, מה זה נרשם בתוך הלב? מה זה? כן, נרשם, נרשם בתוך הלב, רשימה, כאילו, הזיכרון של הדבר שנכתב לך בתוך הלב, משפיע עליך, נרשמים בליבו. אז ראית את המעשים, את חושב שזה לא משפיע עליך, כמה שזה רשום לך בתוך הלב, אתה מושפע מזה. כן, זה רשום שם, אי שם, רשום שם בתוך הלב, רשום בלשון של העולם, זה רשום לך בתת מודע, זה רשום לך שמה למטה. מה? זה בדיוק המושג מראה. זה לא רק מראות אסורות של תאווה ויצר הרע, שאתה רואה, זה בטח משפיע עליך מאוד מאוד עמוק. אלא אפילו אתה רואה את מעשה הרשע. אתה נמצא בסביבה לא טובה, הוא עושה ככה, הוא עושה ככה, אתה רק ראית אותו, אתה חבר שלו, אתה רק ראית אותו, זה משפיע עליך. זה הלשון כאן שהרמב"ם ממשיך. הוא מזכיר לאותו מקום שלמדנו, הכרנו אותו מקודם, וכבר ביארנו, והוא שאמר שלמה, ורואה כסילים ירוע, מה שהכרנו מקודם, רואה כסילים ירוע, וכבר ביארנו בהלכות דעות דברים שצריך כל אדם לנהוג בהם תמיד, קל וחומר לבעל תשובה. אז בעל תשובה, אחד מהדברים העיקריים זה להתרחק מהרושם השלילי שהסביבה עשתה. למה אנחנו מביאים את הדברים האלה? מה הקדמה? קודם כל, זה הקדמה של הרמב״ם לכל המצווה, כל המצווה של להתחבר, להידבק בחכמים תלמידיהם, שזה בעצם המקור, זה בעצם המקור להתקשרות לרבי, המקור ההלכתי הפשוט. כי אנחנו גם יודעים כמובן שהאדמו"ר הזקן בתניא, שהאדמו"ר הזקן בתניא מדבר את ה... בפרק ב' שמדבר על כל ההתקשרות העמוקה של ה... קודם כל הנשמה היא חלק אלוקה מעולם הצילות והיורדת למטה, ואיך הנשמות הירודות מתחברות עם השורשם שבעולם הצילות, כל מה שמוסבר בפרק ב', הוא מביא את אותה מצווה שעכשיו אמרנו ברמב״ם, מה הוא מביא? ובזה יובן מאמר חז"ל על הפסוק לדבקה בו, אותו מאמר חז"ל שאמרנו שם ברמב״ם, שכל הדבק בתלמיד חכם כאילו נדבק בשכינה ממש, כלדי צדיקה בתלמידי חכמים, קשורות נפש, רוח ונשמה של עמי הארץ, ומיוחדות במהותן הראשון ושורשם, שבחוכמה הילה שהוא התברך בחוכמתו אחד, הוא המדע והוא הידוע וכו'. והפושעים והמורדים תלמידי חכמים, יניקת נפש רוח ונשמה שלהם, מבחינת אחוריים של נפש רוח ונשמת תלמיד חכם. זאת אומרת, המקור לכל ההידבקות, כל הרעיון הזה, שזה הידבקות ברבי, התאבקות בזה, זה בעצם אותו מקור הלכתי. עכשיו, כשאנחנו רואים שהרמב״ם מקדים לכל המצווה הזאת של להידבק בתלמיד חכם, את הטבע האנושי שאדם נדבק, אדם באופן טבעי נמשך, בטבע בריאתו, נמשך אחרי רעיו וחבריו וכו', ומושפע מהם, וראינו את מה שהרמב״ם כותב בהלכות תשובה, שזה נרשם בליבו במקום נסתר, במקום נעלם, מלא, זה אומר לנו שאנחנו צריכים ללמוד מזה, שאנחנו מחפשים מה זה בעצם המהות של התקשרות לרבי, בכלל, שזה המשך לכל המיטה הזו של הידבקות עמי חכמים, התקשרות לרבי זה ההפך, ההפך מכל ההשפעה הסביבתית הרגילה. שכמובן, אחד מהדברים, אנחנו נקדים את זה קודם כל כהקדמה. אחד הדברים שבטח שומעים את הרמב״ם הזה אומרים, אנחנו חבדניקים. אנחנו יודעים, אנחנו לא פחדים מרשעים, ולא עושים, לא נכנסים לסביבה טובה, אנחנו לא שייכים למה שהרמב״ם אומר, הולכת חכמים יחכם ורואה כסילים ירוע, אנחנו כולנו רואה כסילים, זה תפקידנו, להיות רואה כסילים, וזה לא דווקא ירוע, ההפך, זה התפקיד שלנו, מה זה שליח? מה הגדרה של שליח? רואה כסילים, אנחנו עושים בדיוק הגדרה של שליח. אז לכאורה, מה, הדבר הכי פשוט והכי מובן מאליו, שאצלנו כאילו לא שייך. אני מאמין, זה לא ככה. זה כן שייך. כי הטבע האנושי הפשוט אומר שאתה מושפע מהסביבה שלך. ואם אתה רואה כסילים, אתה תבוא, אתה לא תחלוק על שלמה המלך. לא יעזור לך שום דבר. אתה לא תחלוק את שלמה המלך, שלמה המלך אמר רואה כסילים ירוע, הרמב״ם פסק את זה בהלכה, את הטבע האנושי הזה הלכה, הרמב״ם אומר שמאוד קשה לחזור בתשובה ככה, כי מעשה הרשע נרשמים בליבו, אז זה ככה. אלא מה? אז איך בכל אופן יכול להיות יהודי שליח, ולפעול בסביבה בעייתית? הסיבה לזה זה הצד השני של אותו עניין. המצוות עשה של להידבק בתלמיד חכם. מה עושה המצוות עשה של להידבק בתלמיד חכם? היא עושה שהסביבה שלך, המקום האמיתי שלך, הסביבה שאתה מושפע ממנה, המסביבה שאתה מחובר אליה, זה לא הכסילים, זה הרב. זה בעצם הסביבה. הסביבה הנפשית שלך, כל המצווה שאתה להידבק תמיד חכם זה פירושו, לאיפה אתה שייך? מה משפיע עליך? משפיע עליך הסביבה, כשהרמב״ם כותב, במדינות האלו, שכל אנשי הרועים, רעים, מה הוא יעשה? יושב למדבר. אם הרמב״ם היה בזמננו, מה היה כותב? ילך לרבי. מה זה שצריך לעשות? זה בדיוק העניין. מה זאת אומרת ילך לרבי? ילך לאותו מקום שהוא המדבר, כן? ילך לאותו הידבקות ברבי, שההידבקות ברבי מוציאה אותו מאותה השפעה סביבתית בעייתית. זה לעומת זה עשה אלוקים, כמו שהרמב"ם מתאר את זה. זה לעומת זה עשה פירושו, שבזאת אנחנו מדברים פה על משהו נפשי מאוד בסיסי, שאדם צריך להכיר את זה ולהיזהר מזה. כל מה שראית ואתה רואה משפיע עליך, כל דרך בריאתו של עולם, המחשבות שלך, לצערנו הרב אנחנו גם רואים את זה, לצערנו הרב אנחנו יכולים לראות את זה גם כפשוטו. אדם עסוק בכל מיני דברים, נמצא בכל מיני סביבות, הוא מתחיל לראות לאט לאט, הוא מתחיל לחשוב, יש לו סלם, יש לו ביטויים, יש לו, הוא מתחיל לחכות, והיא נשים לב בכלל. את הסביבה שהוא נמצא בה. אז אומנם הוא שליח, אבל מתחיל טיפה להתנהג. עכשיו, למה זה ככה? כי הסביבה משפיעה. מה הדרך היחידה לצאת מסביבה רעה? יש דרך אחת. זה לא להיות, זה להיות קשור בסביבה אחרת. זה הדרך היחידה. כי האדם מושפע מסביבתו. אז אם המקום הפנימי של החסיד, של יהודי, הוא אצל הרבי, הוא הסביבה שלו, אז ממנה שם הוא מושפע. אם המקום הפנימי שלך זה אתה לא אצל הרבי, אז ממנה העולם משפיע עליך. זה טבע, זה בריאת האדם. אז ממנה כל ההתקשרות לרבי זה בעצם שינוי במקום הפנימי של הבן אדם. מי הסביבה שלו? איזה עולם הוא נמצא? אז זה יכול להסביר לנו את הנקודה הזאת, כל המושג של השפעת הסביבה, הסביבה הרי מכתיבה לך. הפעולות. סביבה זה בעצם, אם אנחנו מחפשים משהו שהכי בתוך האדם, מה יוצר לו את הסביבה, מה משפיע עליו, אנחנו בהחלט יכולים להבין שמה שיוצר לאדם את ההשפעה זה הראש שלו. ראש, הראש שליט על הלב. מי משפיע על כל הגוף? מי גורם לאדם שכל, את כל מעשיו? הראש. הדעות שלו, התפיסה שלו. על פי מה שיושב בראש, על פי זה מושפע עליו. אדמור הזקן מביא בתניא בפרק נון א', שכל הגילויים מתחילים מהראש ונמשכים משם ללב. הנשמה האלוקית שורה בראש ונמשך משם ללב. וזה מתחיל בראש, ולכן, כיוון שהנשמה האלוקית מתחילה בראש, שורה בראש, ונשארת נשארת ללב, לכן אמר שם האדמו"ר הזקן, לכן מוח שליט על הלב. איפה יש כוח? איפה יש כוח למוח לשלוט על הלב? כי כל החיות נמשכת מהראש ללב. ראש זה בעצם מקור ההשפעה האמיתי של הבן אדם. עכשיו בוא נשים לב. כשהרמב"ם אומר שהאדם נברא שהוא מושפע מסביבתו, פירושו שמי זה הראש שלך? הראש שלך זה הסביבה. הסביבה היא בעצם משמש לך כראש שמשפיע עליך. עכשיו זה בעצם, אתה מחשיב את הסביבה, אתה רואה את המעשים, אתה הולך עם הכסילים, אז רואה כסילים, אז הכסילים משפיעים עליך. יש משהו במושג סביבה שסובב אותך, שזה כמו הראש שמשפיע עליך. ומלא, התקשרות לרבי זה כאילו שינוי ראש. כל המהות זה כאילו בתוך, מי הראש שלך? מי יוצר לך את כל מקור ההשפעה? מי? הרבי הופך להיות השינוי של הראש. הוא הופך להיות הראש שלך. במקום, עכשיו כמובן אני רוצה רק לחדד את זה. אנחנו כשנוברים סביבה, זה דבר הכי פשוט שאנשים לא צריכים להיות מוד, להכיר את זה ולדעת את זה. הרב אומר אדם משפע מסביבתו ומתחיל בילדותו מבית הוריו, מה שהוא ראה אצל ההורים שלו, ואחר כך עובר מה שהוא ראה אצל המורים שלו, המחנכים שלו, אחרי זה החברים היו המחנכים שלו, אחרי זה, אחר כך בשלב יותר מאוחר זה העיתונים והטלוויזיה והרדיו וכל מיני מקומות, כל זה יוצר לו משהו בתוך הראש, זה הסביבה שבעצם משפיעה עליו, זה הראש שלו. עכשיו, זה טבע. הקדוש ברוך הוא מראה אותנו ככה, שהסביבה משפיעה עליך. הראש, העולם, למה מדגש את הסיפור של ההורים? כי באמת זה הרי, איך נחשבים ההורים? ההורים זה התחלת המושג סביבה האמיתית של מישהו. מה זה ההורים בקשר לילד? ראש. כמו שילדו בחסידות, שאבא למד את זה הבוקר, אבא ואמא זה חוכמה ובינה. זה הראש. למידות, הילדים. הילדים זה מידות, כמו הלב, ויש ראש ללב. אתה, זה כמו לב, יש לך ראש. אז ההורים זה כמו הראש שלך. אז ממילא, כשאנחנו רואים סביבה שסובבת אותך, זה פירושו, מהו הראש שלך? מה יוצר לך את הראש? באה המצווה של מצוות עשה להידבק בחמי תלמידיהם, זה להחליט שהראש שלך הוא אחר. הראש, אתה כאילו מבין, באמת להתקשר לרבי, באמת זה להחליף ראש. נדמה לי שעד היום אין דרך להחליף ראש, בגשמיות זה דבר החליף לב, עוד אפשר, כל מיני איברים אחרים בגוף, עוד אפשר להחליף ראש, אה? גם לא יצליחו כנראה, אין כזה דבר, להחליף ראש, אין כזה דבר, באמת התקשרות לרבי זה להחליף ראש, רק מה? הסיבה האמיתית של למה זה כן אפשרי, כי זה הראש האמיתי שלנו, כמו שמסביר אדמו"ר הזקן בתניא, בפרק ב', בעצם הראש האמיתי של הנשמה שלך, מאז ומתמיד, זה ראש בני ישראל, הוא הראש, הוא הראש שלך, זאת אומרת הנשמה שלך יונקת ממנו, רק היא ירדה והתלבשה באיזה סביבה, אז בעצם כל העניין, הדבר אולי הכי מהותי, הכי מהותי, כשאדם חוזר בתשובה, הדבר הכי הכי מהותי, אנחנו מסתכלים בצורה פשוטה, אדם חוזר בתשובה, אז מתחילים בתורה, הוא מתחיל לקיים מצוות, הוא מתחיל להכיר את הקדוש ברוך הוא, זה נכון, ודאי שזה דברים מאוד מאוד חשובים, אבל הדבר הכי מהותי בחזרה בתשובה, זה החלפת הראש הפנימי, מהראש של העולם, מראש אלוקי, והדבר הכי עמוק בהחלפת הראש, זה אותה מצווה מהתורה, מצוות עשה להידבק בחכמים ותלמידיהם שאתה צריך רבי. פה רבי משמש לך כראש, אתה נדבק בו, וממנו אתה מקבל את הכוחות כראש של סביבה אחרת, ראש חדש, לפעול נכון פה בתוך העולם. אחת השאלות ששואלים על ההתקשרות לרבי בעולם, שאלה פשוטה, ואולי גם יש כאלה שהשאלה לא מטרידה אותם, יש כאלה שהשאלה כן מטרידה. הם שואלים אותם בגינות, למה הוא צריך רבי? צריך תורה, תורה, קדוש ברוך הוא, קדוש ברוך הוא. אתה אומר שהסביבה, יש סביבה רעה, צריך עכשיו התקשרות למעלה לקדוש ברוך הוא, אין בעיה. אז צריך רבי? מה אני צריך רבי בה? אפשר לכאורה, אפשר לכאורה, אפשר לכאורה להתקשר ישירות לקדוש ברוך הוא. התשובה הזאת, התשובה לשאלה הזאת, בנויה מאותו תיאור שכרגע תיארנו. אדם, באותה הלכה ברמב"ם, בוא ננסה להבין את זה. אדם שנמצא בסביבה רעה, הוא יכול להיות בתוך הסביבה ולא להיות מושפע ממנה? אומר הרמב"ם, אי אפשר. אתה בתוך סביבה, לכן אומר הרמב"ם, מה אתה צריך לשבת לבד, יושב בדד, אם לא ייתנו לך תברח, אבל אתה לא יכול להיות חבר בסביבה ללא השפעה, זה כוח, עוד פעם, זה לא כוח גלוי, עכשיו ממילא, כמו שסביבה רעה משפיעה עליך בעל כוחך, גם סביבה טובה זה דבר שאתה צריך ליצור אותו ולהיכנס אליו, ופה אנחנו מסתכלים עכשיו לכיוון השני, אדם בא ואומר, אני רוצה להיות קשור ישר עם הקדוש ברוך הוא, זה לא הולך, כי אתה צריך את הראש, את הסביבה, שתקשר אותך לקדוש ברוך הוא. זה בדיוק מה שמסביר, מה שאני כרגע אמרתי בלשון הזאת, זה בדיוק מה שמסביר האדמו"ר הזקן, בפרק ב' בספר התניא, שהנשמה, יש לה את הראש שלה, כל נשמה, היא חלק אלוקא ממעל, היא שייכת לעולם האצילות, מחוכמתו יתברך, מי הראש האמיתי שלך, של היהודי? הראש האמיתי של היהודי, זה החוכמה של עולם הצלות, וכמובן כל מה שנמצא שם למעלה מזה, החוכמה של עולם הצלות זה הראש, של הקדוש ברוך הוא הראש שלך. יש ליהודי ראש. הראש של הקדוש ברוך הוא הראש שלך. למה זה נפקמינה שזה הראש של הקדוש ברוך הוא הראש שלך? זה מביא לנו אדמו"ר הזקן בהמשך שם בתניא, מה קורה כשאדם עושה חטא? הוא צריך לצייר לעצמו, כשאדם עושה חטא, שהוא לוקח, זה כמו אדם, שלוקח את ראשו של המלך, ותומם אותו בתוך בית הכיסא. אתה עושה חטא, נכנסת לבית הכיסא. אבל מה עשית? לקחת, בגלל שאתה עושה חטא, יש לך את הראש, הראש לקדוש ברוך הוא, שעכשיו אתה תומן אותו בתוך בית הגיקר, זה כשיהודי עושה חטא. אז ממילא, הקדוש הוא באמת הראש שלך. אבל מה אומר אדמו"ר הזקן בתניא פרק ב'? שכדי שהקדוש הוא יהיה הראש שלך בגלוי, אתה צריך את הראש של חכמי ישראל, של הרבי. ההתקשרות, ולמה זה? כיוון שהנשמה שלך ירדה משורשה שבעולם האצילות, ירדה למטה-מטה, ברגע שירדה למטה-מטה, מבחינת הסדר, אז ממילא, כיוון שירדה, היא איבדה את הקשר לשורשה למקורה, היא התגשמה בעולם הבריאה, בעולם היצירה. אתה נהיית זרע בהמה בגלוי, בשורש אתה יש לך חוכמה של האצילות, אבל בגלוי אתה נהיית זרע בהמה, וברגע שבגלוי אתה נהיית זרע בהמה, אתה לא יכול להיות קשור עם הראש שלך, לא דרך אותו מישהו שהוא ראש גלוי פה בעולם. והרבי, הוא ירד למטה והוא נשאר ראש. זה מה שאומר שהאדמו"ר הזקן. אז כל האיברים קשורים עם שורשם למעלה, דרך הראש. כשאתה יד, אתה צריך סביבה, אתה צריך ראש. הראש שלך זה בעצם הרבי. אז בעצם, אין הכרח, ולכן אמרתי מקודם שזה הדבר הכי מהותי בחזרה בתשובה, שמבחינה גלויה, אתה לא יכול לעשות דילוג על זה, אתה לא יכול להיות ראש בעצמך, או לתת הקדוש או שיהיה ראש לך בצורה ישרה, אתה צריך ראש כפשוטו, שהראש כפשוטו זה התקשרות לרבי, שדווקא על ידי ההתקשרות לרבי, אז מתוך אותה התקשרות לרבי, אתה בעצם, ההתקשרות הזאת יוצרת לך את הראש האמיתי, ודרכו, ואז כמובן אתה עברת לעולם אחר מבחינה פנימית. כן. הסיבה לזה כנראה, כידוע, שיש תקופות שהראש הדור היה בעלם לפי ערך. אחד מהחידושים של החסידות, כמו שידוע, שהראש נהיה בגלוי. גלוי לגמרי. כמו הזמן שהראש היה בגלוי בצורה הכי שלמה, קודם כל זה בתקופת משה רבנו, ראש אחד, כל הסיפורים של קורח וכו'. אחר כך גם בהמשך היו את הראשים, את ראשי הדור, שוודאי כל הקשר היה נשיא ואב בית דין, תמיד היה את הנשיא של עם ישראל, שהוא היה הראש האמיתי של הדור, שוודאי יש את ההלכות שההתקשרות אליהם. עכשיו, בסדר של ראש יש גם ראש קטן. ראש קטן הוא גם ראש. החכמים ותלמידיהם זה ראש קטן ביחס לראש, הגדול. ואדם שנמצא, כמו שהיו ראשי, יש משה רבנו ויש ראשי נשיאים, נשיאי שבטים, אחר כך ראשי משפחות וכך הלאה, זה ראשים קטנים. אז יש את הסדר גם של ראש קטן, אבל כל התפיסה של ראש קטן מה הוא? שדרך הראש קטן אתה נקשר לראש הגדול, עד שאתה קשור עם הראש שמחבר אותך למעלה. וזה בעצם היה שהחסידות גילתה לנו וחיצה לנו את הבחינה הזאת של רבי. עכשיו... אני, אוקיי, אני אפרק קצת יותר. יש לנו כלל, גדולה מידה טובה ממידת הפורענות. מידה טובה יותר ממידת הפורענות. מעט אור דוחה הרבה חושך. מה שהתכוונו להגיד זה כך, סביבה היא פועלת עליך. הדרך היחידה להשתחרר ממנה זה ליצור סביבה אחרת. מקור השפעה חדש אחר לגמרי. כמה שאתה יותר דבוק במקור ההשפעה החדש, אתה משתחרר מהסביבה הרעה. החלפת את הראש. היה לך ראש מסוים, הדעות שלך, מה שנרשם לך בתוך הלב, זה דבר מסוים. עכשיו החלפת את הראש, והראש הזה משפיע עליך. וזה כמובן אומר שההידבקות העמוקה ברב, היא, כמה שההידבקות היא יותר עמוקה, ככה השתלת לך ראש טוב יותר, שלם יותר. אם הרבי יישאר רבי גם, אבל אתה, אם אתה עבר מדולדל, אם אתה יד מנותקת, אם היד עצבים, אם יש שם חסימת עורקים או עצבים מנותקים, אתה לא מושפע, אז הראש הוא ראש, אבל אתה נמצא באחור כלפי הראש. אז מלא, הסביבה החיצונית עדיין ממשיכה להשפיע. כמה שההידבקות וההתקשרות לרבי, לכן בחסידות אחד העניינים הכי עיקריים, זה עוצמת ההתקשרות לרבי, כי עוצמת ההתקשרות לרבי בעצם מזיזה אותך, מוציאה אותך מהמקום הבעייתי שבו אתה נמצא, ומעלה אותך למציאות חדשה. עכשיו אם אנחנו מוסיפים פה איך מתקשרים לרבי, אז פה אנחנו ודאי, יש שני עניינים עיקריים שקשורים איך מתקשרים לרבי, אז כולם יודעים שמתקשרים לרבי על ידי מה שהרבי מביא ביום יום, מה שהרבי הקודם אמר, על ידי לימוד התורה וההליכה בהנהגות, יהודי יודע צריך לדעת שהוא מתקשר לרבי על ידי מבצעים, עשייה שהוא עושה מה שהרבי, ההנהגות של הרבי, ובמיוחד בעיקר שהוא לומד את תורתו של הרבי, שוב, למה זה בעיקר לימוד תורה? כי זה ראש, אתה מכניס את הראש של הרבי לתוך הראש שלך, את האמירות של הרבי, אתה גם עושה, אבל אם אתה לא לומד, עיקר ההתקשרות זה הלימוד, כי אתה עושה החלפת ראש, ובתניה, באגרות קודש, באגרת כזיים, זו אמירה מאוד מאוד מהותית. תמיד הייתה, ובמיוחד בתקופה שלנו, שלא רואים את הרבי בעיני בשר, בצורה בעיני בשר לא רואים, אז, במה שכתוב שם בתניה, באגרת כזיים, שעיקר ההתקשרות, נקרא את הלשון של האדמו"ר הזה, כן? כי זו נקודה מאוד מאוד מהותית וחשובה. כל אחד, אני אקרא את הלשון של האדמו"ר, מיד, כל אחד יקרא את הלשון של האדמו"ר הזה, כן? הוא מדבר שההתקשרות אל הרבי, כל אחד כפי בחינת התקשרותו וקרבתו אליו, בחייו ובמותו, באהבה רבה. כי המשכת כל רוחניות אינה אלא על ידי אהבה רבה. ההתקשרות, אומר האדמו"ר הזקן בתניא, היא קשורה לאהבה רבה. כי מה עושה אהבה? מה התכונה של אהבה? אהבה מקשרת, מדבקת, מחברת. אז אם אתה אוהב מאוד את הרבי, יש לך אהבה רבה אל הרבי, אז מה זה עושה אהבה רבה? הגוף שלך עכשיו נדבק, מתחבר אל הראש. אם אתה לא אוהב אהבה רבה, או לא אוהב בכלל, או פחות, אז חוסר האהבה, היא בעצם משאירה אותך מנותק לפי ערך. זאת אומרת, הכוח הנפשי שיוצר את החיבור, זה בעצם האהבה רבה. זה מה שמי שמע אדמו"ר הזקן פורז בתניא. וברוחניות ההתחברות, ההידבקות, זה גם אותה רובד של אהבה. אז צריכים ללמוד את תורתו, צריך ללכת במבצעים שלו, אבל העיקר, מבחינה פנימית, שיוצר את עצם החיבור, מחבר אותך על אותו ראש של הרבי, זאת אהבה רבה. עכשיו מה זה כמובן אומר? אני אומר לנו כך, אם יהודי אוהב אהבה רבה את הרבי, לומד תורתו, הולך במנהגיו, אבל יש לו קשר נפשי עמוק אל הרבי, הרבי הופך להיות הראש שלו, זה התפקיד, הוא מגלה את הראש האמיתי, ואז הוא יוצא מהמקום הקודם של הראש שבו הוא נמצא. יוצא מאותה סיבה רע. אבל אם אין את אותה אהבה רבה, או זה לא, אז כמובן הרבי אמר, הרבי אמר, אבל מה זה, זה לא משפיע עליי, אנחנו מדברים פה על השפעה, שהיא לא השפעה הלכתית פשוטה, מה ההלכה אומרת מה צריכים לעשות, או מה המנהג של הרבי מה צריך לעשות. מדברים פה על אותה השפעה פנימית שהרבי קרא לה, שמאוד קשה להשתחרר מהשפעה רעה, כי מעשה הרשע נרשמים בליבו. האהבה לרבי רושמת את הרבי, את כל הדרך שלו, בתוכך, וממילא אותה אהבה יוצרת את אותו שינוי. אז לכן, עומק ההתקשרות זה בעצם ההחלפה האמיתית של הראש. אותה אהבה רבה זה ההחלפה האמיתית של הראש. עכשיו, כן, כי הקדוש פה לגביך הוא לא יכול, הוא לא ראש, הוא אינסוף, הוא נעלם. אנחנו הפכנו להיות ידיים, והיד הזו, או זרע בהמה, לשון היותר מדויקת, זרע בהמה, הזרע בהמה, האינסוף הוא לא ראש אליה, הוא לא דומה בכלל, הוא רחוק במרחק אינסופי. מה כן קרוב אליי? הרבי הוא הראש שלנו. אתה קשור אל הרבי, ודרכו אתה קשור אל הראש למעלה. כי הרבי לא השתנה, אז הוא כן דומה לראש של למעלה, והוא מחובר למעלה, הוא אומר, אתה מחובר אליו. אז מלך, כאילו עכשיו, הניסיון דילוג זה מין אשליה. עכשיו אשליה, זה כאילו, בסופו של דבר, מי שאומר שהוא נקשר ישירות לקדוש ברוך, במקיף ודאי קשור ומתפלל ועושה. אבל את ההשפעה הסביבתית הזאת, שנקראת ראש, שיוצרת שינוי מהותי אחר לגמרי בתוך האדם, זה לא יכול לקרות. כי אתה צריך ראש שמסובב אותך, ראש שהוא באמת ראש לך. והראש הזה לך, זה יכול להיות רק הרב. עכשיו, מתוך המקום... מה? מה אתה לא מבין? תסביר, מה? על ידי אותו אחד שלא חוזר בתשובה, שתמיד למד תורה, תמיד גדל בתוך סביבה טובה. אז זה אתה שואל, תמיד גדל בתוך סביבה טובה, מה עושה לו ההתקשרות אל הרבי? אוקיי, עכשיו הבנו. הסביבה הטובה הזאת שלו, עכשיו זה בעצם, אולי לפני שאני אענה לך, אני רוצה ללכת לשלב הבא שאותו רצינו להסביר. ואז מתוך זה נקבל את התשובה. עכשיו, הסברנו שרבי זה ראש. על פי הראש נקבע כל המציאות של כל האיברים. יש ראש קטן, יש ראש גדול, הכל משמש ראש. כן? יש הרבה הרבה דרגות של ראש. לפי דרגת הראש, ככה דרגת הגוף שמחובר אל הראש. העולם נקבע לפי הדרגה של הראש. עכשיו, אחד... נגיד זה בלשון הכי פשוטה קודם כל. אחד החסדים הכי גדולים שהקדוש ברוך הוא עשה לתקופה הכי חשוכה של סוף הגלות, שהוא שלח לתקופה הזאת ראש הכי גדול שיכול להיות. למה? כי אם לתקופה לא היה ראש גדול באמת, ראש הכי גדול שיכול להיות, ראש קטן לא יכול להזיז, לא יכול להשפיע לתקופה קטנה. זה משל, זה דבר שמובא בחסידות בכמה וכמה מקומות. למשל, לגבי שכל והשכלה, שלתת משלים ולהוריד דברים למקומות מאוד מאוד נמוכים, צריכים חוכמה הכי מופלאה שיכולה להיות. שלמה המלך נותן 3,000 משל. אבל אחד שבקושי הבין את העניין, אז הוא לא יכול לתת משלים. הוא ראש, אבל זה בראש ברמה מסוימת. כשיש חושך מאוד מאוד גדול, צריכים ראש מאוד מאוד גדול שיוכל להפיק את החושך הזה, לשנות. שכביכול, הוא יוריד, הוא ייצור שינוי גדול בתוך המציאות. עכשיו זה אומר, שקודם כל לפי דרגת הראש ככה יהיה דרגת השינוי, ופה בא עיקר החידוש של החסידות, מה... בעצם הראש, נשיא הדור, מהו? מה המהות של נשיא הדור? מה המהות של הראש של עם ישראל? זה אחד החידושים היותר גדולים שהרבי עסק בהם בהרחבה, והנקודה הזאת היא נקודה מאוד מאוד חשובה לנו, כי לפי ההבנה מהו הראש, אנחנו בעצם מבינים מה ההתקשרות עם הראש עושה. אחד החוברות, השיחות, הכי, אם אפשר להגיד כזה דבר, הכי מהותיות של הרבי, זה השיחה שמי שעדיין לא למד אותה, אז כל מה שאנחנו מדברים היום שווה רק שהוא יחליט ללמוד אותה בעיון, השיחה הזאת. השיחה חוברת עניינה של תורת החסידות. למה אנחנו רואים שזה אחד השיחות הכי מהותיות? כי פה הרבי מגדיר בצורה מאוד ברורה וחדה, מה המהות של תורת החסידות ביחס לכללות כל התורה, מה המהות של תורת החסידות, וממילא מה המהות של הרבי. וממילא מתוך ההבנה מה המהות של הרבי ותורת החסידות, מזה גם אפשר להבין איך תבוא הגאולה. שזה בעצם כל השיחה הזאת. הבאת הגאולה קשורה בתוך העניין הזה. אז נגיד רק בנקודה תמציתית, בקידה, כמו שאמרת, צריכים לראות את זה בפנים, בשיחה של הרבי, הרבי מסביר כך. בתורה, בנשמה, יש חמש דרגות. נפש, רוח, נשמה, חיה, יחידה. זה חמש דרגות. החמש דרגות האלה של חמש הדרגות של הנשמה שלנו, זה גם חמש דרגות הכלליים של הנשמה, של הנשמות בעולם, ומלא יש חמש אישים שנשמות כלליות שמבטאות כל אחת מהדרגות האלה. דוד המלך הוא הנפש של כללות עם ישראל והאנושות. אליהו הנביא הוא הרוח של כללות עם ישראל והאנושות. משה רבנו הוא הנשמה של כללות עם ישראל והאנושות. ואדם הראשון הוא החיה של כללות כל האנושות כולה. עם ישראל והאנושות. היחידה זה משיח. הנשמה הכללית שיותר גבוהה מנשמת אדם הראשון, זה משיח שהוא דרגת היחידה של כללות כל הנשמות והאנושות. ודאי שיש קשר בין הנשמות הכלליות. משיח הוא בן דוד, אליהו מבשר הגאולה, משה הוא גואל ראשון והוא גואל אחרון. אדם הראשון, לא בדיוק יודעים למה, ומשיח שהוא ודאי שמשיח זה הנשמה שגואלת הכל. אז יש סדר בנשמות. עכשיו ממשיך רבי ומסביר כך. התורה, שהיא בעצם החוכמה האלוקית שירדה לעולם, לתורה גם כן יש חמש דרגות. פשט, רמז, דרש וסוד. פרדס התורה. חמש הדרגות של התורה, רבי פה בשיחה מעריך להסביר ונותן דוגמאות, דוגמה, בסביב עמודי אני, מה? על הארבע דרגות האלה, כן? נותן, נותן חמש דרגות, קודם כל נדבר על הארבע דרגות האלה. הוא אומר איך הפשט מפרש את התורה, איך הרמז, איך הדרש, איך הסוד. הוא מסביר את זה סביב המודה אני, הנקודה המהותית של החסידות, נותן פירוש לכל אחד, ואז אומר הרבי כך, שכמו שיש פשט, דרש, רמז, סוד, והסוד מגלה את האצילות, את החיה שבנשמה, יש בתורה יחידה, היחידה שבתורה. היחידה שבתורה, שזה הכתר שבתורה, פה מחדש הרבי אומר את זה בצורה הכי פשוטה והכי חדה, זה לא כתוב בצורה כל כך ברורה וחדה, פשוטה, כמו שהרבי גילה לנו את זה בשיחה הזאת, היחידה שבתורה, מה ההבדל בין קבלה לחסידות? קבלה זה רק החיה שבתורה. חסידות זאת היחידה שבתורה. המהות העצמית של התורה זה דווקא החסידות. והרבי נותן דוגמה איך החסידות תופס את הדברים, ואיך כמו שהיחידה מחיה את כל הנפש רוח ונשמה, ככה החסידות מחיה את כל הפשט דרש המסוד וכו'. ואז אומר הרבי באחת מההערות שלו, בשיחה הזאת, הוא אומר כך, בגלל שהחסידות זה היחידה שבתורה, ממילא הרבים מגלה תורת החסידות, הרבים הם היחידה של עם ישראל. זאת אומרת, אומר כאן הרבי באותה שיחה, שצריכים להבין בצורה הכי פשוטה. הרבים, הרבי שהוא הראש של החסידות, הוא בעצם היחידה של עם ישראל. וכבר בשיחה הזאת שאני אמרה, כמובן, מתקדמת דנה, בשיחה העתיקה של הרבי, נדמה לי, נדמה לי בחבר, הרבי אומר מפורש, שרבי זה משיח. זה פשוט, לא דבר חידוש כבר גדול, אבל הוא מסביר את זה בטוב טעם מצד מה, שהמהות של החסידות, המהות של החסידות, זה בעצם היחידה שבתורה, אז הרבים, כל ינס לחסידות זה לגלות את היחידה שבנשמה. ומלך כל העניין של חסידות זה לגלות את המשיח. זה העניין שלה. כשאנחנו מסתכלים על המושג ראש, נחזור למושג ראש. בתניא כתוב למשל, שיש לכל יהודי את הראש שלו, את הניצוץ משה שבו, שהוא מגלה את זה על ידי ההתקשרות עם החכמים וראשי בני ישראל שבאותו דור, דרך זה ודרך עם המלמדי דעת את הפינה הזאת של הראש בכל אחד ואחד, ויש גם את העבודה של כל אחד לעשות את זה, פרק מבית בתני. יש מה שמשה רבינו מגלה בכל יהודי. ויש ראש שהוא בעצם משיח. מה שבעצם משיח מגלה בכל יהודי. בא הרבי ואומר בצורה הכי פשוטה והכי ברורה, בא הרבי ואומר בצורה הכי פשוטה והכי ברורה, שהראש של עם ישראל, המשיח של עם ישראל, זה הרבי. עכשיו, מה זה כמובן אומר לנו? עכשיו פה אני רוצה לחזור לאותה נקודה שאיתה התחלנו. התקשרות לרבי זה שינוי ראש. אבל התקשרות לרבי זה להיכנס לראש של משיח. זה לא סתם ראש. זה לא סתם ראש של חכם. יש אמרנו, יש דרגות, ראש קטן, ראש גדול. להתקשר לרבי זה בעצם להתקשר לאותו ראש שאצלו נמצאת בגילוי, לא רק ראש כפשוטו, ראש ששם השורה, הגאולה כפשורה פשוטה, משיח. יחידה שבתורה, יחידה שבנשמה, הנשמה של משיח. אז ההתקשרות לרבי בעצם מקשרת אותנו, ההתקשרות לרבי בעצם מקשרת אותנו לתוך אותו מקום שהרבי מבטא. הרי יש לנו סביבה מסוימת. באיזה סביבה? עכשיו בוא נגיד את זה בלשון שאנחנו יותר מכירים אותה. מה הסביבה שאנחנו חיים בה? הנפש הבהמית שלנו והסביבה שבחוץ, זה סביבה של גלות. הראש שלנו זה ראש של גלות. הראשי, כל התודעה שסביבנו, כל מה שמשפיע עלינו, הכל זה בחינה של גלות. הראש הזה, הגלות מאוד משפיעה עלינו. יש באחד השיחות של הרבי, בעבר הזכרנו אותה, הרבי צועק שהבעיה העיקרית, שאנחנו חיים מתוך תפיסה גלותית. וכיוון שנמצאים בתוך תפיסה גלותית, ממילא התפיסה הגלותית הזאת, הראש של הגלות, משאיר אותך בתוך הגלות. אם היית משנה את הראש הזה, באמת היית יוצא מתוך הגלות. אז אנחנו בפועל, צריכים להכיר באופן פנימי, מה איפה אנחנו בעצם חיים? אנחנו בעצם חיים בתוך ראש, בתוך מציאות של גלות. וכיוון שאנחנו נמצאים בתוך מציאות של גלות, המציאות הזאת של הגלות, היא בעצם גורמת לנו להיות בתוך הגלות. הראש הזה של הסביבה. איך יוצאים מהגלות? יש דרך הכי, אולי לא רק דרך הכי פשוטה, יש דרך יחידה. כי הסביבה הגלותית משפיעה עליך ומונעת לך לצאת משם. היא תופסת אותך. אבל יש ראש ששם הגאולה נמצאת, יש יחידה שבדור, שזה המשיח, שהוא הרבי כמגלה תורת החסידות, כממשיך תורת החסידות לעולם יותר מכל, הוא בעצם המשיח של הדור, ומלא גם, כידוע, המשיח של הדור, של הדור האחרון, זה גם המשיח הכללי. אז מלא הרבי במהות שלו, הוא ראש של גאולה. הוא היחידה. מלא, איך אדם יכול לצאת מהגלות שלו? יש איזה דרך אחת ויחידה. דרך אחת ויחידה זה מה שדברנו קודם, להחליף את הראש. להחליף את הראש המעוות של הגלות, להחליף אותו בראש של גאולה. ולהחליף את הראש של הגלות בראש של גאולה, זה התקשרות לרבי. כמו שהסברנו אחד הדברים, מה שמוציא אותך מהסביבה, מה שמוציא אותך מתוך המקום הזה, זה פשוט התקשרות לרבי. אז ההתקשרות לרבי זה כמו החלפה פנימית של כל מה שמניע אותנו, כל מה שמפעיל אותנו, כל מה שמשאיר אותנו בתוך הגלות. אתה מחליף את הראש ואתה עכשיו נמצא במקום השפעה אחר. אבל, ובזה יש הרבה שיחות, גם זה מוזכר בכל המקומות, איך דווקא בהתקשרות לרבי יוצאים מהגלות, אנחנו נושא שמה שרצינו לעשות כאן, שמשות נבין את זה, בצורה הכי פשוטה עם משות מלמטה. זאת לא בא שזה נאמר, לכן התחלתי את הדברים בדברי הרמב״ם, שבעצם הרמב״ם את המצווה הזו, שמצווה עושה להידבק בחכמים, הוא מתחיל עם הטבע האנושי, הכי פשוט. תבין, טבע איך נבראנו, מה הסדר של העולם, מה משפיע עליך בעולם, ומה אומרת המצווה להידבק, כי אז אתה מושפע אחרת. עכשיו, כשאנחנו מבינים את זה מלמטה, בצורה הכי פשוטה, זה כמובן יכול הרבה יותר להתיישב בדעתנו. אנחנו יכולים לחיות בעולם אחר, בעולם של גאולה, יכולים לחיות בתוך גאולה, רק על ידי התקשרות לראש שרואה את הגאולה וחי בגאולה, ובעצם הגאולה נמצאת פה בצורה פשוטה, זו היחידה שבתורה, היחידה של עם ישראל, שזה עניין של משיח. אז התקשרות לנו זה פשוט לצאת מתוך אותו מקום שאנחנו נמצאים, וליצור מתוך זה את אותו חיבור נכון ואמיתי. אז העיקר הדרך ליציאה מהגלות זה דווקא ידי התקשרות לרב. עכשיו, אבל כאן, וזה נשלים פה את מה שרצינו להגיד, אבל כאן צריכים לזכור שכמו כל דבר, כמו כל דבר, יש חיצוניות ויש פנימיות. וכשדברים על חיצוני, כשדברים על מצב של חיצוני ופנימי, יש דברים שחיצוניות זה לא כל כך נורא, לא כל כך מפריע. חיצוניות. כי כל מה שאתה ממשיך שמה, אתה ממשיך שמה מקיף, אור מקיף. כשממשיכים אורות מקיפים, חיצוניות זה לא כך משנה. נתן דוגמה פשוטה. כשאנחנו מקיימים מצוות עשה, לתת צדקה, לדוגמה. המצוות עשה של לתת צדקה זה להמשיך מה? אור מקיף. וצפון השם שיתגלה בעולם. זה לא כל כך משנה מה אתה מרגיש או אתה לא מרגיש, המצווה העיקר מעשה. ידוע שנקרא במצווה צדקה של אני יהיה צדקה. כי בין כה, התכלית של המצווה זה להמשיך את הרצון, להמשיך את האור המקיף. אבל מה לגבי מצווה שעיקרה עבודה פנימית, הרגשה פנימית? בוא נגיד, נדבר בצורה פשוטה. מה למשל אם אתה מתפלל ללא כוונה? התפילה ללא כוונה זה בעצם לא תפילה. לא היה כאן גדר של תפילה. למה? כי עיקר הגדר של תפילה, העבודה כאן היא עבודה פנימית, אז על פי הלכה בעצם התפללת על בי כוונה, לא התפללת. היית צריך לחזור. לפחות על הברכה הראשונה. זה גם ככה הלכה מופיעה בשולחן ערוך, שלא כיוונת בברכה הראשונה שזה עיקר התפילה, אתה צריך לחזור. למה אתה לא חוזר? כי גם כשתחזור עוד פעם אתה לא תקשם. אז מה זה יעזור? אם אתה, אתה כבר לא תחזור. אבל תפילה אין כאן, כי תפילה, עיקר הבחינה של תפילה, זה כוונה פנימית. בוא ניתן דוגמה נוספת. כשאדם לומד תורה, קורא, אומר תהילים או קורא חומש. כאן ההלכה אומרת, גם אם אתה לא מבין, לא יודע מה היא כאמר, וקיימת מצוות לימוד תורה, כי מה העניין של הקריאת חומש, אמירת תהילים, המשכת אור מקיף. מה לגבי תורה שבעל פה? אתה אמרת בעל פה, או לא בעל פה, קראת דף גמרא, ולא הבנת מילה. יצאת ידי חובת לימוד תורה? לא, למה? כי הגדר של לימוד תורה זה שאתה מבין את זה. מה ההגדרה? מה זה לימוד תורה בתורה שבעל פה? יש מצווה לקרוא תורה, זה חומש. אבל מה ההגדרה של לימוד תורה? זה להבין את מה שאומר. אם לא הבנת, לא עשית בכלל את הפעולה של לימוד תורה. למה? כי עניינה של פעולת לימוד תורה זה פעולה פנימית, שקשורה עם ההבנה שלך. אז ממילא, כשמדובר על משהו פנימי, כמו תפילה או תורה, אם אין את הפנימיות, אין פה את גוף הדבר, אין פה את המהות של הדבר. יש ידוע השיחה של הרבי, שהרבי מדייק על הרמב״ם, הוא מביא שיש כוונה שהרמב״ם אומר, הרבי מסביר את זה, מביא את זה בשם רב חיים מבריסק, את העניין הזה, את החידוש הזה על הרמב״ם. שיש פעמיים הרמב״ם מזכיר בעניין של כוונה בתפילה. פעם אחת הוא מביא, שאם לא התפללת, לא כיוונת, לא יצאת את החובה בכלל. כן, חלק מהדברים שמעכבים לתפילה זה כוונה. אחרי זה הוא גם מביא את העניין הזה של כוונה במילים, שאם כיוונת בפרשה הראשונה, לא כיוונת במחות אחרות, וכו'. ואז בדיעבד יצאת ידי חובה. אז אחר מי שואל, רגע, כוונה כן או כוונה לא? בעיקר התשובה שהוא מביא שיש שני סוגי כוונות. ככה חידוש של חיים עברית, והרבי מביא זה בשיחות. מה זה שני סוגי כוונות? יש כוונה שאתה עומד לפני השם, ויש כוונה שהיא פירוש המילים, כיוונת את המילים. אז אומר לך עם ריסקה, אם אתה לא עמדת לפני השם, אתה באת להתפלל, אבל אתה בכלל נעמד לפני השם. אתה בכלל לא התפללת. תפילה זה לעמוד לפני השם, לא עשית פה כלום. אם עמדת לפני השם ולא כיוונת במילים, אז פה בברכה הראשונה של שמע ישראל, של 18, פסוק ראשון של שמע ישראל, זה העיקר בפירוש המילים. אבל הנקודה, המהות של העמידה לפני השם, זה עצם העניין. ומזה הרבי מסביר למה חשוב ללמוד חסידות, כי זה הביא את החסידות הזה, שבעצם חסידות מביאה אותך לעמוד לפני השם. את הדבר הזה אנחנו בעצם מבינים שבדברים פנימיים, החוויה, ההרגשה, זה דבר מהותי. אי אפשר להחליט אותי בפעולה חיצונית. יש דברים חיצוניים שפעולה חיצונית מספיקה. מעשה זה העיקר. אבל בדברים פנימיים, למעשה יש השפעה, יכולה לגרור לפנימי, אבל מעשה, דבר חיצוני, הוא לא יכול להחליף דבר פנימי. ופה עיקר השאלה, מה זה התקשרות לרב? האם התקשרות לרב זה עניין חיצוני? יש מעשים וכו', או עניין פנימי? לפי כל מה שהסברנו היום, התקשרות לרב זה עניין פנימי. ראש שמשפיע על הלב זה דבר פנימי. כל המושג הזה של ראש, ראש שייך לפנימיות, זה לא החיצוניות, זה לא המעשה. כל ההגדרה של השפעה של, כל ההגדרה הפנימית של התקשרות לרבי זה חיבור פנימי. וממילא זה אומר שרק, אולי נגיד זה בצורה החיובית, כמה שאנחנו יותר מעמיקים את ההרגשה הפנימית בהתקשרות לרבי, שעיקר ההרגשה הפנימית בהתקשרות לרבי זה האהבה, כמו שאומר אדמו"ר הזקן בתניא, כמה שאנחנו יותר אוהבים, כמה שהמחשבה של, על הרבי עושה לנו יותר טוב בתוך הלב, כמה שאנחנו יותר מתלהבים על התורה שלו, כמה שאנחנו יותר רואים את הסרטים, את התמונות, וזה עושה לנו, זה מעורר אותנו, כמה שאנחנו... האהבה היא בעצם עיקר החיבור, כי זה חיבור פנימי. ואז כמה שיש יותר אהבה, אז באמת אנחנו נכנסים יותר לעולם של הגאולה. ולכן לא פלא, שהרבי, אחד מהדברים העיקריים שהרבי התלונן בעניין שלה, שעדיין לא יוצאים, לא יצאנו מהגלות, זה שעושים את מה שהוא אומר לא מבפנים, כי צועקים מפני הציווי, כי הנקודה של החיבור של רבי לעולם, של ראש, לגוף, שמלא משנה את הראש, זה ראש דבר פנימי, זה לא דבר חיצוני. אז מלא, אנחנו לא יכולים להסתפק בהתקשרות חיצונית, וחייבים, עכשיו כמובן בזה יש אין סוף דרגות, אבל צריכים להבין שיש משהו מאוד מאוד חשוב בהתקשרות לרבי, שהיא צריכה להיות דווקא פנימית, דווקא עם הרגשה פנימית עמוקה, וכמובן, התקשרות פנימית היא התקשרות שתלויה בנו. מה זאת אומרת? כמה שמתבוננים בזה יותר, כמה שחושבים, לומדים יותר את התורה של הרבי, כמה שמקפידים לשמוע יותר סיפורים, כמה שמתבוננים במעלתו של הרבי, כמה שמתבוננים בזה יותר, זה הופך להיות יותר פנימי ומשפיע ממילא יותר.